אתם עם SBS בעברית. האורחת הבאה שלנו היא שרה אדלשטיין גולדמר, פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית. שלום שרה.
שלום וברכה.
ותודה שאת מצטרפת אלינו היום לתוכנית. תספר לנו קצת במה את עוסקת ביום יום.
אני מורה ליוגה פילאטיס, זה בקריירה הראשונה שלי. בקריירה השנייה שלי אני פסיכותרפיסטית, מטפלת משפחתית, זוגית, פרטנית, וגם מטפלת באמצעות אומנויות, כשזה אומר בעצם הקשר בין הגוף והנפש באמצעים לא ורבליים. ואני מתמקדת בעיקר בטיפול באמצעות הגוף, כדי להגיע גם לנפש.
טוב, אז היום נדבר על כל הנושא הזה של עזרה בזמן דיכאון, במיוחד עכשיו בתקופה לא קלה, אבל לפני כן, את עוסקת גם בגוף וגם בנפש. יש הרבה ספרים ומאמרים ופתגמים על הקשר בין גוף לנפש. אולי תוכלי להסביר את הקשר למאזינים קצת ככה על קצה המזלג?
אוקיי. אז אנחנו יודעים שכשאנחנו פעילים בנפש או מרגישים כל רגש כלשהו, אני אעשה את זה בקצרה כדי, אני לא אתן עכשיו את כל התיאוריות על רגל אחת, אבל כשאנחנו מרגישים רגש כלשהו, או כשאנחנו פעילים נפשית, כשמשהו ככה מציף אותנו, אז אנחנו יודעים שהגוף שלנו מגיב. הדבר הראשון שמגיב זה הנשימה, למשל. כשאנחנו בהצפה רגשית כלשהי, או שאנחנו בסכנה, או שאנחנו בהתרגשות, אז הנשימה שלנו משתנה, הקצב הנשימה, קצב הלב. כל הפעולות של הגוף הן פעולות הישרדותיות, כדי לאפשר לגוף לשרוד באופן הכי נכון. אז כשהנפש מוטטת לגוף, שיש איזו הצפה או סכנה, והגוף מפרש את זה כסכנה, אז הנורות האדומות נדלקות במערכת, ואנחנו מוכנים לאותה סכנה. באותה מידה, אנחנו יכולים להשפיע על העוררות הרגשית, גם באמצעות הגוף. שאנחנו בעוררות רגשית, שאנחנו כמו שהיום אנחנו בישראל בחרדה תמידית, באלרט, אנחנו יכולים להשתמש בנשימה, בתנועות גוף, כדי להשפיע על הרגעת הנפש. זאת אומרת, זה וייס ורסיה. אז זה באופן כללי, זה באופן ככה על קצה המזלג.
אוקיי, תודה. ישראל עכשיו בעיצומה של מלחמה נוראה, מספר בלתי נתפס של נרצחים והרוגים ופצועים וחטופים, אבל יש אפילו מספר יותר גדול של אנשים שסובלים מלחץ, דיכאון, כן, אבל, כן, תחושות אובדניות, כן. התמכרויות ועוד ועוד. תוכלי בבקשה להתייחס לזה?
כן. קודם כל, ישראל היא מדינה קטנה, והמעגלים מתחילים להדהד כמו אדוות במים, להגיע אל כל אחד בהיכרות אישית או בהיכרות משנית. אנחנו כולנו נמצאים באותה ספינה ששטה על פני אותם המים, ואנחנו כולנו, כמו שאנחנו מגויסים כולנו עכשיו למלחמה הזאת, אנחנו בנפשנו, אנחנו חווים את הכאב, את הצער ואת המועקה ואת חוסר הוודאות וכל מה שקורה לנו, כן? זה קורה, זה מהדהד ורובץ על כולנו, גם אם אנחנו במעגל הראשון וגם במעגל השני וגם אם במעגלים רחוקים יותר. והחדשות בארץ הם מה שנקרא גלויות ופתוחות, וכולם יודעים את הכל, אין הסתרת מידע, כמו שאנחנו יודעים בדמוקרטיה, הכל פתוח. ולטוב ולרע אנחנו חווים את הכל. גם ילדים, דרך אגב, אותו דבר, גם ילדים. מה שאני רוצה להוסיף, שנכון שיש הרבה מטענים רגשיים, והתקופה היא מאוד מורכבת רגשית, אבל אנחנו ארץ למודת מודלים פסיכותרפויטיים להקלה על הסבל, כי אנחנו בעצם ערכנו המון מחקרים בנושא הזה, והמון מגויסים. ענף הפסיכותרפיה מגויס במלוא עוצמתו, עם מחקרים ועם שיטות ומודלים שיודעים היום, מכירים את מבנה המוח, מכירים את מבנה הנפש, יודעים איך להתערב בזמן כדי למנוע למשל PTSD בשלבים המאוד הראשונים, לזהות את אנשים שמועדים יותר, ולטפל, המון מגויסים לטפל, ובכל אזור בארץ יש התגייסות לטפל בה.
כן.
בכל המקרים הלא פשוטים.
אוקיי. בשבועות האחרונים אנחנו שומעים וקוראים שטיפול מיידי לאחר טראומה יכול למנוע פוסט-טראומה. מה זה אומר?
זה אומר שאם אנחנו מבינים את מבנה הטראומה, שהיא בעצם, בעצם משאירה רגישויות וחרדות גם אחרי התמודדות הכי קשה הייתה. גם שבועות אחרי שההתמודדות הכי קשה הייתה מכל סוג שהיא, הנפש כדי להגן על עצמה משמרת יכולת לשמור על עצמה. אם אני אדמה את זה, זה כאילו אנחנו נכנסים למקלט שיש אזעקה. אבל הנפש עדיין לא איבדה את זה שהאזעקה כבר הופסקה, והשקט חזר לאזור, והנפש עוד נמצאת בתחושת סכנה. זאת אומרת, יש לנו נורה אדומה במוח שמעוטטת, יש סכנה, 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 צריך להיזהר. עכשיו, אם הנורה הזאת נדלקת ודולקת מעבר לזמן האמיתי של הסכנה, אנחנו מזהים תגובות של רגישויות יתר, של דריכות שדורשת המון אנרגיה, אימנויות מחשיפה לחיים פשוט, מיציאה אפילו מהבית. אנחנו מזהים את זה ומתערבים בשיטות שמפעילות, היום אנחנו יודעים להפעיל דרך מודלים שנחקרו, כמו למשל המודל של EMDR, שבעצם מפעיל את המערכת שיודעת להרגיע את המערכת ההישרדותית הזאת, ובאופן מלאכותי אנחנו מפעילים אותה דרך תרגולים, דרך המצאות עם המטופל, גישה מאוד מורכבת, אבל אנחנו יודעים להפעיל את המערכת המרגיעה כנגד המערכת שנמצאת בסטרס.
ואנו משוחחים עם שרה אדלשטיין גולדמר, פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית. שרה, תוכלי לתת לנו דוגמה אחת או שתיים על איך את עוזרת למטופלים בחודשים האחרונים?
אני אתן לך דוגמה, הייתי מטופל בקליניקה שלי, ואפילו עם שני מטופלים. אחד היה צריך לצאת ואחד נכנס, ובדיוק הייתה אזעקה. מה עושים? שני מטופלים שלא מכירים אחד את השני נאלצים להיות במקום סגור, בחדר אטום, בחדר במקלט, שזה תרחיש unusual בכל ארץ בעולם. וגם כאילו יגידו שזה לא אתי אפילו, מי עושה דבר? אבל יש אזעקה, הישרדות, שני אנשים. ואז אני, תוך כדי שהייה במקלט, אני מלמדת אותם להפעיל את המערכת המרגיעה, שזאת נשימה, קודם כל נשימה. נשימה עם תנועות גוף, שתוך כדי הנשימה הזאת, שהדגש הוא לקחת אוויר אל השרעפת, כדי להפעיל את עצב הווגוס, שהוא עצב שמרגיע, קוראים לזה נשימה וגלית, ותוך כדי נשיפה, הוצאת האוויר, אקסל, ארוכה וממותנת, המערכת הווגלית, העצב הווגוס, מתחיל להפעיל את המערכת שמרגיעה. זאת מערכת פרסימפתטית שהיא מרגיעה. יש מערכת סימפתטית שמכניסה את האדם לסטרס ולהישרדות ולרצות או לברוח או לפייט, שלושת האפים, פייט, פלייט, פריז. יש את המערכת המרגיעה שהיא בעצם אומרת לאותו אדם, אתה במקום בטוח עכשיו, אתה מוגן. תתחיל קודם כל להתחבר לנשימה, תקרקע את עצמך במקום הזה, אתה נמצא במקום בטוח, מוגן, יש את כיפת ברזל, לאט לאט אני מכניסה את הבן אדם למקום שהוא יותר רגוע. ותוך כדי זה גם אני עושה איתו תנועות גוף שמפעילות את המערכת המרגיעה, כמו אנחנו קוראים לזה תנועות מצליבות, מגע של הידיים על חלקי גוף. יש את המקום הזה של אני אפילו תנועה במקום, אני הליכה במקום, זאת אומרת, המערכת צריכה לעשות דיסצ'ארג' של המתח שנוצר תוך כדי ההזעקה. זה בנוי על דיסצ'ארג', על פריקת המתח, על נשימה שמפעילה את המערכת המרגיעה. באופן, אני לא אתחיל ללמד כאן את כל הגישה, אבל רוב הגישות עובדות על המקום, על הנושא הזה.
תגידי, שרה, האם יש הבדל בין טיפול פסיכולוגי רגיל לבין עזרה בזמן מלחמות, פיגועי טרור או משברים לאומיים? את מבינה מה אני מתכוון?
היום, כן. קודם כל כן. נכון, אתה שואל שאלה נכונה. קודם כל כן. בזמן מלחמה ובזמן סטרס אקוטי, אז שולפים את העזרה הראשונה העוזרת. זה כמו, אתה יודע, יש הבדל בין טיפול בבית חולים בזמן רגיעה, שאתה עושה בדיקות, וזה בין מצב מלחמה, שאתה בעצם מציל חיים בכל מה שאפשר. אז יש הבדל, בוודאי. מה שאני רוצה לומר לך, שהיום אני משתמשת בשיטות האלה גם כשאני רואה טראומות מורכבות.
איך את מגדירה טראומה מורכבת?
טראומות עם עבר מאוד מורכב, עם אירועי חיים מאוד לא פשוטים.
Okay.
גם שם אפשר לעזור. להפעיל את המערכת הווגלית, את המערכת של הווגוס, של עצב הווגוס, שהוא עצב מאוד מאוד חשוב בגוף, שיודע להרגיע את המערכת הסטרסוגנית.
כן. אין דבר יותר קשה וטרגי מאשר לאבד בני משפחה וחברים טובים, ולמרבה הצער בשביעי באוקטובר נרצחו מאות בני משפחה. איך אפשר להחלים לאט לאט מהאבל ומהעצב האינסופיים?
וואו, זו שאלה, היום אנחנו מדברים על שני מעגלים. על השלב שבעצם, שנקרא GPTSD, יש מה שנקרא אפשרות לגדול מטראומה. מה זה נקרא לגדול? זה לעשות איזה סוג של עבודה התפתחותית שלו, שאותו אדם לא עשה במשך החיים. כמו למשל, לראות משמעויות אחרות בחיים, לראות אזורים בחיים שהוא לא נגע בהם כי הוא היה במקום נינוח וקומפורט זון ולא לא 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 פיתח שם או לא נגע באזורים שבעצם היו כבר שם וחיכו לרגע שאפשר יהיה לגעת. אני מדברת על אנשים שהיה להם נוח והם הכל בסדר ולא, ופתאום קורה מצב כזה שהם חווים טראומה, משהו במערכת נסדק, ואזורים שלא דוברו, וטראומות קודמות שלא לא נגעו בהם, רגשות שלא דוברו, פתאום צפים. זה כמו סדק, שפתאום מתוך הסדק יוצאים כל מיני הפתעות. אז זאת הזדמנות או לקחת את זה לגדילה ולהתפתחות, או מה שנקרא להכניס את זה לחזרה לקופסה ולהיות קורבן ולהגיד אכלו לי שתו לי ואני שם. היום אנחנו מדברים על שני מעגלים, מעגל אחד של גדילה והתפתחות מתוך טראומה, שמתוך העצב ומתוך הכאב נוגעים ומדברים על דברים שלא דוברו אף פעם. ומעגל שני זה לזכור את מי שעבד לנו ואת מי שהיה יקר לנו, ולראות איך אנחנו יכולים להמשיך את המשמעות שלו בעולם. ויש המון יצירתיות באופק הזה.
שרה אדלשטיין גולדמר, פסיכותרפיסטית ומטפלת משפחתית, תודה רבה על השיחה המעניינת, ובואי נקווה שיהיה טוב בקרוב.
אני אומרת שנדע, כן, שנדע ימים טובים אלו, לפחות כמו שהיו בשנים האחרונות, היו לנו גם שנים טובות ושנים של התפתחות ושנים של כן, של גאווה ישראלית. אני מאוד מקווה שאני גם מאמינה שלפעמים צריך להגיע למצב נמוך יותר כדי לצמוח למעלה. גם מדיכאון צומחים למעלה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.